שלום, ברוכים
אהלן.
הבאים, ברוכות הבאות, מה שלומך עידו?
וואלה, מעולה, מעולה, כיף להיות פה.
אז תן לי להציג אותך רגע כמו בן אדם. אתה עידו אלקבץ המדהים מהטוויטר, אושייה רבת פעלים, אוהד שרוף של הפועל תל אביב ולענייננו דאלאס. מה שלומך היום, איך זה? איך המרגש?
תשמע, כן, אני אחרי יממה ספורטיבית מאוד מיוחדת, הפועל ניצחה בית"ר, אבל לא נתעסק בזה יותר מדי. דאלאס הפסידה לפיניקס, היריבות מבחינתי הכי משמעותית היום ב-NBA, בטח לדאלאס, אבל אני חושב שגם בכל ה-NBA, לוקה ובוקר לוקחים את זה ל-all another level,
ממש.
אני חושב שזה טוב לליגה. צירוף של קיירי בצד אחד ודורנט בצד שני, הופך את זה בכלל למשהו מאוד מאוד מעניין. אז כן, הפסדנו, אבל אני בן אדם אופטימי, אז יצאתי מזה קצת עם איזה כזה אווירה בסדר.
רגע, אני רוצה לצלול לתוך המשחק הזה, אבל קודם כל,
יאללה.
אני חושב שהתוספת של דורנט ואירווינג היא קצת מסמלת את השיגעון של ה-NBA בזמן האחרון, שזה קצת כמו, אני משווה את זה קצת לעונה אחרונה של סדרה ממש טובה, שאין כבר מה לעשות, והדמויות כבר מתחילות להתערבב אחת עם השנייה, שכאילו כבר אין לתסריטאים באמת לאן לקחת את זה, אבל שילמו להם כבר, אז כאילו כל השחקנים פשוט זזים ועוברים קבוצות לכאילו למקום הכי דרמטי שיש. אז אני חושב שהתוספות
לגמרי.
האלה מדהימות לבאמת יריבות מדהימה שמתפתחת שם. המשחק הזה שבר לי את הלב, פשוט שבר לי את הלב ההפסד הזה. ובאמת אולי שווה כזה לבסס את הקונספט של הפרק. אנחנו ללא יובל היום, ואני, מי שמכיר אותנו יודע שאני מנחה נוראי במקרה הטוב, אז אנחנו פשוט נתעלם מעל החלק הזה, אבל אנחנו חטפנו את הפודקאסט, אנחנו נעשה פודקאסט בסימן דאלאס,
יאללה.
בלי להתבייש. ובאמת אפשר להתחיל מהמשחק הזה, כי אני באמת חושב שיש לו השלכות לעתיד. הלוואי שהקבוצות האלה ייפגשו בפלי אוף. היה לי קשה קצת עם ההתנהגות של לוקה לאורך המשחק הזה. אני חושב שאני מאוד מאוד אוהב את לוקה, אבל אני יכול להבין מי שלא אוהב את לוקה, למה הוא לא אוהב את לוקה. והמשחק הזה היה איזושהי דוגמה לזה זה, אבל גם חשבתי שהיה שם דינמיקה מאוד מאוד מעניינת עם השופטים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתלונן שמכסחים אותו, ואיכשהו זה נתן לו אגרסיביות משלו, הוא כאילו כיסח בחזרה. והשופטים שהם כאילו היו גאים מדי בשביל לתת לו את השריקות של הנודניק הזה, הם גם מצד שני פחדו. כאילו, הוא כיסח וכיסחו אותו לאורך כל המשחק, והרגשתי שאלה ההתנהגות שלו היה חלק מאוד משמעותי בזה.
אני אגיד שקודם כל זה היה משחק פלייאוף לכל דבר ועניין. הייתה שם
כן.
אווירה, הקהל באמריקן איירליינס הרים רמה מאז שקיירי הגיע, יש תחושה של התלהבות, אני רואה את כל המשחקים של דאלאס, 98%, והם קהל די מנומנם, לא הקהל הכי ביתי, אבל מאז שקיירי הגיע, יש שם איזו התעוררות שלי בתור אוהד ספורט נלהב ואוהד שהולך למשחקים, זה חשוב וכיף לראות את זה, אני חושב שהם משמעותיים. לגבי לוקה, אני חושב שזה יהיה נכון למשחק הזה ונכון לכל משחק של לוקה. לוקה הוא מהשחקנים שאם הוא אצלך, אתה הכי אוהב אותו בעולם, ואם הוא לא אצלך, אז רוב האנשים לא יאהבו את ההתנהגות שלו. הוא כמובן שחקן מדהים, ומבחינתי קשה להגיד את זה, ואני בולע רוק לפני, אבל יכול לאיים על דרק בתור האירופאי הגדול ביותר בכל הזמנים. אני אגיד, כן, כן, זה
אני
קשה,
רואה
זה קשה.
זה כואב זה להגיד.
זה כואב, זה באמת כואב, דרק. אבל תשמע, שניהם אצלנו, והם אפילו חפפו לעונה אחת, אין חלום גדול יותר בשביל אוהד ספורט ואוהד קבוצת NBA מזה. לגבי המשחק הזה, תשמע, א', אני אגיד לגבי לוקה, אני לא יודע, זה בטח מה שלא כל כך יודעים, לוקה לא התחמם הקבוצה בפרי גיים, איחר לעלייה לחימום בהתחלה, בין הרבע הראשון, כשהוא יצא בין הרבע הראשון לשני, זה הרוטציה הרגילה שלו, הוא א', לא חזר כרגיל, הוא שיחק פחות דקות, והוא ירד לחדר הלבשה, קיבל טיפול בגב, משהו כזה.
בירך, לא?
יש שם איזה פציעה, כן, יש שם איזה פציעה, משהו בין הגב לירך, לא ממש ברור מה, אף אחד לא דיבר על זה לפני, אני עוקב די אחרי כולם, ופעם ראשונה שמדברים על זה, הוא היה נראה רע במשחק הזה, זה היה משחק רע שלו, 8 מ-23 מהשדה, 1 מ-9 ל-3, זה לא לוקה, ועדיין הוא הגיע לקו ועשה 17 מ-19, אני חושב שזה צריך להיות מאוד מעודד את אוהדי דאלאס, אז בקטע הזה הוא היה אגרסיבי והלך לסל והגיע הזה, בסוף, תשמע, המון מהזריקות שהוא קולע, האנד וואנים האלה שמנזילים לתוך הסל לא נכנסו הפעם, בדיוק כמו ההחטאה שלו בסוף, הבני הזה שפשוט, כן, תשמע,
קורה. שלח אותי לטים דנקן בגמר נגד מיאמי, כאילו הדבר הזה.
כן, כן. ברח הכדור ולהתבאס ולהגיד כאילו איזה פסה, אבל כאילו, אני אגיד שבמשחק הזה בסוף, אני לא חושב שאנחנו נראה את לוקה בהרבה משחקים כאלה בעונה, בטח לא בפלי אוף, אם מסתכלים רגע קדימה, והשחקן השלישי הכי חשוב בקבוצה, אולי אני צריך לעשות את זה כחידה, אבל בעיניי השחקן השלישי הכי חשוב בקבוצה, אחרי לוקה וקיירי, זה מקסי קליבר. כנראה שלא הרבה אנשים יחשבו ככה, אבל מי שמכיר ועוקב אחרי דאלאס, ההגנה זה לא הצד החזק של הקבוצה הזאת, שצריכה לקלוע 130 כדי לנצח. ואם יש סטופר הגנתי, ואם יש שחקן שבאמת יכול לעזור לתת בהגנה גוף, ובטח נגד דורנט, שהיה מדהים אתמול. צריך להגיד שזה דורנט ובוקר ביחד, זה פשוט שני שחקנים עם אפקטיביות כל כך גבוהה, דורנט היה אתמול, הוא פשוט לא הכתיא, כשהוא רצה לקלוע הוא קלה. ומקסי היחיד שיכול לתת לו גוף, הוא בנוי בדיוק לשמור על השחקנים האלה, הוא לא דורנט סטופר, שאף אחד לא יתפוס אותי פה וישים לי בטוויטר, חיז'ו האזוי כתב שאמר שהוא זה, אבל אני חושב שהוא היחיד שיכול לתת לו גוף בכלל. וזה מאוד מאוד משמעותי בפלייאוף. הוא היחיד שיכול לעשות הגנה בקבוצה הזאת, חצי בולוק ועוד קצת אולי.
לגמרי. ההגנה של דאלאס תחליט כמה גבוה היא תגיע, כאילו מבחינת ההתקפה אני כאילו להגיד שאני לא מודאג זה אנדרסטייטמנט. הכוח אש הזה של קיירי ולוקה, ההתאמה שלהם ביחד, אני לא יכולנו לבקש יותר מזה. אפשר לדבר על, כאילו אנחנו נגיע לקיירי ולוקה וקיירי בכלל בדאלאס, אבל קודם כל לגבי הפיט ההתקפי, כאילו אני לא חושב שיש, הקבוצה הזאת לא צריכה מאמן, שזה מזל.
די אין לה.
כי אין לה, כן, בדיוק. אז במובן הזה אנחנו לא דואגים. אבל התקפית, הגנתית, יש, באמת צריך למצוא דרך לפתור את העניינים האלה. זאת אומרת, אני לא חושב שלוקה גרוע כמו שעושים ממנו, במיוחד ברגעים שהם משמעותיים או בפלייאוף. אבל הוא לא שחקן שעושה מהלכים כאילו הגנתיים, הוא כן שחקן שנח בפוזשנים האלה, הוא מחפש את האוויר, והכושר הגופני שלו זה משהו שאנחנו מדברים עליו באופן רצוף, בכלל, כאילו, לוקה משחק כל כך הרבה, כמה ספרינטים במשחק הוא בכלל נותן, כאילו, אז הגנתית אני חושש לגבי זה, אני גם מעריך את קיירי הגנתית יותר מהרפיטיישן שלו, אבל גם הוא, הוא שחקן עם מגבלות מאוד מאוד רציניות בצד הזה, בטח בסטינג של פלייאוף, וכדי להשיג אותו היית צריך לתת את כל השחקנים ששומרים בקבוצה הזאת חוץ ממקסי, אז זה באמת שם הרבה על הכתפיים שלו, וגם אני אזכיר את ג'וש גרין, בתור אקס פקטור רציני, ואם ג'ייסון קיד היה שומע פודקאסטים בעברית, אז כאילו הייתי מבקש מכם להעביר לו את זה, בגלל שג'ייסון קיד עדיין, מרגיש כאילו ג'סטין הולידיי וג'וש גרין הם בערך אותו, באותו לבל או פלוס מינוס, ואני פשוט לא צריך להבין את הקבלת החלטות האלה, כאילו יש סיבה שג'סטין הולידיי יגיע אליכם אחרי שקנו את החוזה שלו, ובמינימום, כאילו אין מה להשוות בכלל, בטח מבחינת פליימייקינג הגנתי, ואתה רואה שגרין מוסיף אנרגיות, הוא לא רק, כמה שחקנים יש שהם משחקים כל כך חזק וכל כך חם, בדלס ובכלל, זאת אומרת, מבחינת רול פליירים, אתה לא יכול לבקש מיינדסט יותר טוב מגרין, והוא נותן לך עוד, הוא אתלט, הריבונד ההתקפה שלו, שהוא לוקח ריבונד ההתקפה שהוא בא מהפינה, כאילו כמה שחקנים בכלל יכולים לעשות את זה בצורה עקבית, ופשוט להביא לך עוד
פוזיציה. לקפוץ כל כך גבוה.
זה לא רק זה, זה גם באמת לצאת מהאזור שלך, זאת אומרת, הוא מייצר, לא יודע, אני למדתי, כשאני הייתי בקורס מאמנים, אני למדתי שיש שחקנים שמשיגים לך פוזיישנים, ויש לך שחקנים שהופכים את הפוזיישנים האלה למוצלחים. פחות או יותר, זאת החלוקה. וגרין נותן לך פוזיישנים. אתה לא יכול כאילו לבקש יותר מזה משחקן שמשחק ליד שני סופר סטארים התקפים כמו לוקה וקיירי. אז בעיניי, כולנו מעריכים את ג'וש גרין יותר מהמאמן שלו, וזה מפריע לי. רציתי לשאול אותך לגבי פיניקס, גם דיברת על דורנט ובוקר, הקבוצה הזאת מדהימה, כאילו מה התקרה של של הציוות הזה, זאת אומרת הרביעייה הראשונה שלהם מדהימים.
מבחינתי פיניקס הם המועמדת לצאת מהמערב. אני מאוד אוהב את יוקיץ', ואני חושב שאי אפשר לא אוהב את יוקיץ', בניגוד ללוקה נגיד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת של פיניקס היא המועמדת לצאת מהמערב. דורנט זה פשוט מכונה, וליד החבורה הזאת, זה מדהים. תשמע, צריך להגיד, הם קצת קצרים, נכון שבפלי אוף אתה בסוף משחק עם, אתה בסוף משחק עם 7-8 שחקנים, אבל שיש לך את הרביעה הזאת, מה יש להם אחר כך? יש להם אוקוגי, טורי קרג, טרנס רוס שהגיע, והיה נראה אתמול הגנתית, תשמע, טימי ארדווי, תשמע, זה היה לא נעים, הוא נראה לא בכיוון, טרנס רוס היה אמור להגיע לדלס, כבר הודיעו את זה בגדול, וואץ' לדעתי, או שמס, אחד מהם הוציא ציוץ שהוא מגיע לדלס, ואז הוא פתאום חתך ועבר לפיניקס, ואני שמח שבסוף ג'סטין הולידיי הגיע, כי אני לא צריך עוד טימי ארדווי, אפילו עם פחות הגנה ופחות אפקטיביות, שאלוהים ישמור, אף אחד לא אמר אף פעם שטימי יותר אפקטיבי משחקן אחר. אבל אז אני שמח בהקשר הזה שג'סטין הולידיי בסוף הגיע, כי אני חושב שהגנתית הוא יכול לעזור, זה סוג של רג'י בול או קצת פחות מוכשר. אבל פיניקס הזאת מדהימה, ומי שצריך להגיד, לקח אותם אובר דה טופ אתמול כדי לנצח, לא היה דורנט ולא היה בוקר, היה איש וויינרייט. בן אדם נתן שתי שלשות מהפינה ומהחצי פינה, בהתקפות אחת אחרי השנייה, או עם פוזיישן באמצע, ותשמע, זה out of nowhere, אתה אומר, יש דורנט, ויש בוקר, ויש פול,
אבל
מי שמנצח אותי זה הוא.
אבל זה הקטע, יש אחד מהשבעה שחקנים האלה, שמונה שחקנים האלה, יהיה חייב להיות על המגרש, זאת אומרת, יש לך ארבעה שחקנים, ושחקן אחד שלא אמור להיות שם, זאת אומרת, תמיד, גם בקלאץ', וזה הקרח אכילס של הקבוצה הזאת, והוא יקבל את הזריקות האלה, ודלס עשו עבודה טובה, באמת מיקרוקוסמוס לאיך שהפלייאוף של פיניקס הולך להיראות, איש הולך לקבל הרבה זריקות מהפינה, היום, אתמול הוא היה 4-5 מהשלוש, והשאלה אם זה יספיק, אם זה הוא או קרג או קוגי, הם צריכים שאחד מהם יקלע ב-33% במשחק נתון, כאילו את השלושה.
אני לא זוכר מי זה היה במשחק, שהיה לו ברבע השלישי איזה שלוש זריקות מהפינה השנייה, לא מהפינה שיש וויינרייט קלה, מהפינה השנייה, שלוש זריקות רצופות, לוקה כל פעם לא התקרב אפילו, לא התקרב, הוא הכתיז איזה שלוש פעמים, אני לא זוכר מי זה היה,
קרג, לא?
קוגי. טורי קרג, יכול להיות טורי קרג.
כן, אני גם זוכר את ההחלטות האלה.
כן, אתה רואה מה זאת תהיה פיניקס, ואתה רואה איך ישמרו עליהם, ואם אחד השחקנים האלה בכל משחק נתון בפלי אוף יוכל לתת קצת, יוכל לתת 33%, יוכל לתת 35%, הם פשוט ינצחו.
זה התפקיד.
צריך לראות איך פול ייראה, צריך לראות איך קריס פול ייראה ודיאנדרי אייטון, מאיפה הוא ימצא זריקות, כי לקח המון ריבאונדים הלילה, אתמול בערב 17 או משהו כזה, וזה משמעותי, והוא גם עשה שם סל מאוד מאוד חשוב, אחרי החטאה, ממש בקלאץ' בשתי דקות בסוף, אבל הוא לא מקבל זריקות, והם לא משחקים אליו, אז צריך לראות איך הוא יתאים.
צריך לראות שהוא בסדר עם זה, הם לא צריכים את הנקודות שלו באמת, כאילו הם צריכים את הבעין ההגנתי שלו יותר, נראה לי. זאת אומרת, ברור שהוא פינישר והוא מטרה בצבע וזה, אבל הם צריכים אותו בהתקפה בעיקר לסדר חסימות ולהילחם על ריבאונד התקפה בעיניי. זאת אומרת, משחקים שהוא מסיים עם 6 או 8 נקודות, הם משחקים שהם לגמרי יכולים לנצח בעיניי. זאת אומרת, זה יותר העניין של איך הוא מרגיש עם זה, ואיך מנהלים שם את החדר הלבשה. אנחנו יודעים על הסיפור שהיה לו איתם בפלי אוף שעבר, ומונטי וויליאמס, וזה שהם לא דיברו אחרי זה כל הקיץ, כאילו הכל בסדר, ואני לא מבין את זה עדיין. אז זה באמת העניין, זה כאילו בעיקר העבודה של מונטי לדעתי, בהתקפה תהיה לחבר אותו למה שקורה וזה שהוא מקבל
אגב.
פחות, ולמצוא את האיש או את טורי קרג או את זה שקולע באותו יום בצורה מספיק טובה כדי להישאר על המגרש בקלאץ', כי השחקן הזה, אחד מהשלושה האלה, יקבל הרבה זריקות חופשיות, וצריך לדעת אם הוא זורק אותם או אם יש להם פתרון אחר למה שזה לא יהיה, אבל קבוצות באמת הולכים לנדב את השלשות האלה לכל שחקן שהוא לא דורנט, ואפילו קריס פול, כאילו אפילו קריס פול הוא לא שחקן שאוהב את הספוט-אפ בתור נשק, והוא יצטרך לקחת את זה, לקבל זריקות ולקחת
הוא
אותו.
קלה אתמול.
כן.
הוא קלה אתמול שתיים
כן.
כאלה, וצריך לדבר גם על קמפיין ועל דמיון לי, שהם שחקנים שיכולים לתרום. דמיון לי בסיזן אופנר ניצח אותנו עם סל על הבאזר.
כן.
אתה יודע, יש לך את, אז עוד לא היה את דורנט, אבל יש לך את בוקר ופול, ובסוף הוא נותן סל ניצחון, הזוי כזה, לדעתי היה שם
כן.
צעדים, אבל אין צעדים ב-NBA, אז נתעלם מזה רגע.
כן.
אבל יש להם עוד כמה שחקנים, ואני באמת חושב שזו קבוצה ללכת עד הסוף, עם כל הכבוד לדנבר וכמה שהם
כן.
נחמדים, הם לא יקחו אליפות, אבל אני לא רואה אותם נצחים, לא את מילווקי ולא את בוסטון, למרות שקצת מחרבים עכשיו, אבל אני לא רואה אותם לוקחים אליפות.
אני סך הכל איתך, אני חושב, אני יותר גבוה לגבי דנבר, אני חושב שזה איפשהו בין דנבר לפיניקס, זה ממש קשה לי לבחור, ההשתלבות של דורנט בקבוצה הזאת היא פשוט מדהימה, זאת אומרת, אני יודע שזה כאילו כבר מובן מאליו איתו, אבל זה פשוט מטורף לראות את זה, אבל באמת גם דיברנו עליהם, דיברנו מספיק על פיניקס בפודקאסט על דאלאס, אני
בדיוק.
רוצה לדעת לגבי, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על החסרונות של לוקה בגלל כמה שהוא טוב, אבל דווקא מהזווית של אוהד זה חשוב לי לשמוע ממך מה אתה חושב. זאת אומרת, אני אמרת קודם של טיוקיץ' כולם אוהבים, בהשוואה למצבי רוח של לוקה, אבל צריך לזכור שגם יוקיץ' היו לו את האישוז האלה עם האובר תחרותיות והכעס על השופטים. אני רואה את זה הרבה אצל, כאילו רואים את זה הרבה אצל שחקנים ברמה הזאת של, יש להם איזושהי ציפייה שכולם יהיו טובים בעבודה שלהם כמוהם, ואני חושב שעם לוקה זה גם הרבה יותר רגשי וילדותי מזה, טיפה כאילו מבחינת האמוציות שהוא זורק לבפנים, וזה שהוא באמת, אין פעם אחת שלוקה נכנס לצבע שהוא לא חושב שמישהו עשה עליו עבירה, וזה מתישהו כאילו גם פשוט מבחינת הסתברות זה לא נכון. אגב, דווקא במהלך האחרון שהוא החטיא, הוא ידע שזה עליו, והוא לא, כאילו,
נכון, הוא
לא
גם
יש שזה
אמר את
גם
זה,
עניין.
ואמר את זה אחרי המשחק.
לא, אבל
הוא
בסוף
אמר את זה
המשחק הוא
אחרי
תמיד
המשחק.
לוקח, הוא אומר את הדברים הנכונים בסוף כל משחק, זאת אומרת, אבל גם עכשיו ראית שהוא לא בא לבוא לאף אחד בטענות אחרי מהלך כזה, שבדרך כלל הוא. לא חושב, בכל מקרה, אני רוצה להגיד כאילו, מעניין אותי אם זה הולכת להיות בעיה לאורך הקריירה שלו, או שכמו יוקיץ' שהוא הולך למצוא דרך להתגבר על זה, כי באמת יש איזשהו כושר מנטלי שצריך כאילו לחזק שם בהשוואה להביא למקום של הרמה המקצועית שלו, שיוקיץ' עשה את זה, פחות או יותר באותו תקופה בקריירה, ומאיפה אתה חושב שזה נובע, וכמה אתה מקווה, כאילו, כמה אתה חושב שזה יכול לעבור?
אני אתחיל מכיוון זה. אני רוצה לתת רגע שאוט-אוט לקבוצת הוואטסאפ הטובה בעולם, פיד מאפס, עם אחלה חבר'ה שמקליטים פודקאסטים על NBA בכל מיני מקומות, עושים ובפודיום וכל מיני מקומות שמקליטים שם, חבר'ה שאיתי בקבוצה. אני הדמות האופטימית בקבוצה הזאת. אז אני הולך לתת את הצד האופטימי, כי זה אני, וככה אני רואה את הכדורסל של דאלאס ואת לוקה. אני חושב שבניגוד, א', אני חושב שהוא עוד ילד. הוא חגג יום הולדת 24 לפני ממש כמה ימים, ואני חושב שהוא עוד התבגר. אני חושב שגם ברמה המנטלית וגם ברמה, כאילו, וזה ישפיע לו גם על הצד הפיזי, אני חושב שהוא יראה יותר טוב, אני חושב שהוא יהיה פחות דיפנסיב לייביליטי. אני לא חושב שהוא השומר הכי גרוע ב-NBA, זה לא הנקודה. אני חושב שהוא עדיין, בטח בעונה הסדירה, עוברים אותו. אתמול הוא נתן גוף לפול, פול קפץ אחורה וקיבל פאול רך, פאולים של לוקה נגיד לא היה מקבל, אבל שוב, לוקה הולך לסל עם כל הכוח, זה מפלצת שהולכת לסל, זה לא מפלצת ברמה של יאניס, אז באמת אי אפשר לעשות עליו פאול, ופאול כדי שהוא ירגיש אותו זה צריכה להיות פצצה, לוקה מרגיש אותם, ובגלל זה אני חושב ש-80% מהפעמים זה פאול. שוב, לא הכל שורקים, וזה לגיטימי, וזאת הליגה, והכל בסדר. ספורט, כדורסל בכלל זה ספורט שמאוד מאוד מאוד קשה לשפוט אותו,
כן.
ואיך שהחוקה נראית היום, אבל לוקה מבחינתי זה רק ילך וישתפר. אני חושב שהוא מועמד MVP בכל עונה, אני חושב שהוא היום יחד עם טייטום על 4-5, וגם על זה אפשר, אתה יודע,
כן.
פשוט כי, כי יאניס ו... ו
יוקיץ'.
כן, והשאר יוקיץ' מדהימים, ואמביד כמובן. אז הם 4-5, ושוב, הוא יהיה חמישייה ראשונה, צריך להגיד, שלמעט העונה הראשונה שלו שהוא עשה רוקי אוף דה איר, הוא כל שנה בחמישייה ראשונה, אין דברים כאלה.
פסיכי לגמרי, נכון.
ואני חושב שזה יישאר שם, אני חושב שהוא מוכשר ברמות אחרות. לדלס יש הנהלה בעייתית, צריך להגיד שהיא התחלפה לפני עונה וחצי, והגיע בחור חדש, ניקו הריסון, שהוא לא איש כדורסל, הוא איש נעליים, נעלי כדורסל, ומאוד מחובר לכל הליגה, וזה אחת הסיבות גם שקיירי הגיע. לאן זה ילך? מרק קיובן כנראה יקבע, לצערי או לשמחתי, אבל כנראה יותר לצערי, כי אני חושב שהוא באמת צריך לעשות, הוא צריך להשתפר בזה בסוף. אתה בודק את ה-20 שנה האחרונות של לוקה ושל דרק, והם לא מספיק פעמים העמידו קבוצה מספיק טובה לידם, והיו הזדמנויות.
נכון.
אני חושב שכן צריך להגיד שהם ניסו ועשו דברים מעניינים ויפים לאורך הדרך, הם עשו גם הרבה טעויות, וכנראה שיותר טעויות, לצערי. אבל לוקה זה לא הדאגה שלי.
כן,
לוקה
יפה
הוא
מאוד.
מדהים, ולוקה השתפר, וזה פשוט, אנחנו צופים במשהו שלא היה הרבה שנים, פשוט ביחד עם כל הליגה, כמה שהיא מוכשרת כרגע, אז הוא הופך לעוד שחקן בטופ 5, אבל כנראה בכל עשור אחר הוא היה עומד כטופ 2, או משהו כזה.
כן, והוא עדיין, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הוא עדיין ילד, כאילו הוא עדיין יכול להגיע לשם, אנחנו, זה מצחיק שאנחנו מסיימים ככה, את החלק על החסרונות שלו, אבל אני איתך לגמרי. ההגעה של קיירי, ודיברת על קיובן, ואני באמת מאוד מאוד לא סומך על ההנהלה הזאת, אני לא סומך על צוות האימון הזה, ההגעה של קיירי, בעיניי, לדלס הייתה, זאת אומרת, אם קיירי היה מגיע למקום אחר, אז היה עוד אפשר לדבר, כשקיירי מגיע לדלס, אני כבר אומר לעצמי, אוקיי, זה הוכחה שזו טעות. זאת אומרת, כמעט ככה אני חושב על על ההנהלה הזאת. זאת אומרת, הם צריכים, כאילו, לא שאכפת להם, יהיה להם קשה להרשים אותי, כאילו, מבחינת קבלת החלטות להם. אני חושב שקיובן שם את המפתחות אצל האנשים הלא נכונים באופן מאוד מאוד עקבי, וזה נכון גם לבלגן של ההטרדות המיניות שהיה שם ב-2018. יש לנו כבר מספיק טרק רקורד לחשוש. אז ההגעה של קיירי לובטה אצלי בבאסה. אני ממש חשבתי שזו טעות, ואחרי שהוא הגיע, אז התקווה שלי הייתה, רגע, יש לזה טוויסט חיובי, אבל אחרי שהוא הגיע, התקווה שלי הייתה שהוא יעזוב בקיץ, ויכול להיות שאני עדיין קצת מעדיף את זה, פשוט מבחינת הביטחון של שאר הזה, אבל אני גם רוצה להגיד שמבחינה מקצועית, אני ממש חושב שהוא יכול ממש לעזור ללוקה ספציפית, ואני לא ציפיתי לזה, כאילו ציפיתי הרבה פחות מזה, ואנחנו כבר רואים דיבידנדים לדבר הזה מבחינת הקצב של דלס עולה בהתקפות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, התקפות מעבר שדלס פשוט מוותרת עליהם בצורה עקבית מאז שלוקה הגיע, זה פשוט כסף על השולחן. אתה צריך לרוץ, אין מה לעשות, הליגה הזאת היא יעילה מדי בשביל שלא תנסה להשיג סל קודם, כי גם אם אתה לא משיג את הסל הזה קודם, אז אתה פשוט משיג מיסמאץ', אתה משיג ריבאונד, אתה משיג משהו. דברים קורים כשרצים, וקיירי מבין את זה, הוא מניע את הכדור יותר מהר, ההתאמה שלו off the ball היא נהדרת, ורואים שלוקה מתחיל לאסוף את החתיכות האלה, ואולי קצת להתחיל לשלב אותם במשחק שלו. הוא קודם כל מוכן לתת את הכדור למישהו אחר, זאת אומרת שזה, סוף סוף יש לו למי לתת אותו. וקיצר, אני רואה המון המון סיבות להיות שמח, גם אם קיירי יעזוב, אני חושב שלוקה יהיה לו קשה לחזור אחורה, אחרי שהוא רואה את כמה יותר יעיל זה, כמה קלים יותר החיים כשאתה יכול לזוז בלי הכדור, במיוחד כאילו בהקשר הזה.
צריך להגיד לגבי הטרייד של קיירי, שמי שדחף אליו ואישר אותו וחתם עליו, זה לוקה. זה ברור לכולם, כל הכתבים פרסמו את זה, כל הכתבים דיברו על זה. לוקה מאוד 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 רצה ומאוד מאוד התלהב לשחק עם קיירי. הוא העלה תמונות באינסטגרם וכל השיט הזה, והבן אדם מאוד מאוד חיכה לדבר הזה. הוא כבר עכשיו עושה דברים אוף בול. שוב, הוא לא רץ על חסימות, והוא לא זה, כן, בתחילת התקפה יש להם, זה תרגיל שם, שהוא רץ על חצי חסימה, זה לא נחשב לרוץ על חסימות, אבל הוא כן עושה דברים שמראים שהבן אדם יכול לשחק כמו שהוא שיחק בריאל מדריד, מי שאחבר כמוני, ודברים שהוא עשה גם בעונת רוקי שלו, שהוא לא שיחק עם הכדור כל הזמן. דלס הזאת, מהעונה השנייה שלו, ועד עכשיו שקיירי הגיע, פשוט לא היה למי לתת את הכדור מספיק. עם כל הכבוד לג'יילן ברונסון, שמדהים, ואולי בדיעבד זאת הייתה טעות, לא לתת לו את הכדור יותר, ואולי זאת אחת הטעויות הגדולות, אבל אף אחד לא חושב שיש בברונסון מה שיש בו, והוא מראה עכשיו אולי למעט ריק ברונסון. ולוקה מראה שהוא מסתגל ומתלהב ושמח מזה. דיברת על הפייס. דלס הייתה עד לטרייד מקום 29 בפייס בליגה, היא הפכה להיות מקום 19 מאז הטרייד. כאילו, סליחה, מאז הטרייד היא מקום 19, כאילו, איפשהו באמצע, שזה שינוי מטורף בשביל אוהד דלס. אתה רואה איך הם מגיעים להרבה יותר פוזשנים, גם בגלל זה כמות הנקודות עלתה. הם גם חוטפים יותר, כי הם עושים יותר התקפות ומגיעים מהר יותר לפואנטות. אז זה לשני הצדדים. לגבי הטרייד על קיירי, גם אותי הטרייד על...
כן,
גם הטרייד על קיירי
נו
תפס אותי בשוק. זה היה שוק לא טוב, זה היה די דומה לשוק משנה שעברה על הטרייד על פורזינגיס, שגם אותו לקחתי בשנייה הראשונה כאימאלה, השם ישמור מה אתם עושים שם, איך את השתי שחקנים הגמורים האלה הבאתם לדלס, ברטנס ודינווידי. טרייד שהתברר בסוף כגאוני, או לפחות טוב מאוד. אז גם הפעם יש איזה נטייה, קודם כל להסתכל על הצד הבעייתי של זה. תראו, בצד ההתקפי מבחינתי, אין התאמה טובה יותר. הייתי מעדיף אולי שחקן כמו ג'יילן בראון, גם בגיל וגם מבחינה הגנתית, ואולי יותר כ-2-3 כזה, מאשר 1-2 כמו קיירי, אבל הדבר הזה אפשר להגיד שהוא מאוד מאוד מתאים. לגבי ההתאמה הגנתית, כן, אם היה שחקן עם הגנה קצת יותר אחלה, הבעיה עם קיירי זה לא ברמת כדורסל, הבעיה עם קיירי זה רק ברמה האישית, זה רק במי הבן אדם, זה רק בהאם הוא יחליט שיש איזה מנזר בודהיסטי שהוא צריך לטוס אליו, כי אחותו ולא יודע מה, עושים שם לא יודע מה. זה בגדול הבעיות איתו, והסיפור של החוזה, בסוף החוזה שלו בסוף העונה נגמר, דלס ידועה בתור קבוצה שאוהבת לתת חוזה עם מקס לשחקנים שלא תמיד מגיע להם את זה, עיין ערך פורזינגיס, בלי שדרך דקה על הפרקט באמריקן איירליינס. אם אני דלס היום, אני נותן לו כנראה את החוזה הזה, כי פשוט אין להם שום ברירה אחרת.
כן.
יכול להיות, ואני זורק עכשיו פה איזה משהו שיכול להיות שאין לו שום חיבור למציאות, אבל שמעתי כמה דברים מכמה מקומות, אז אני כן אזרוק אותו. לא נראה שלברון ואנטוני דייביס מסתדרים. קיירי מאוד רוצה להגיע ללייקרס, לברון מאוד רוצה את קיירי בלייקרס. אולי נראה איזה sign and trade על אנטוני דייביס, שאני חושב שזה יכול להיות מדהים ללוקה, אבל זה סתם, זה ממש ממש באוויר.
אם דיברת על בראון, אז כאילו סתם לתפור את הכוכב המושלם לצד לוקה, אז התשובה היא אנטוני דייביס או יאניס, כאילו אם אתה כבר חולם בגדול, אתה צריך פינישר שהוא ישמור עליו בהגנה, וזה, אתה לא יכול לבקש יותר מזה. כאילו עם דייביס באמת יש לך את ה... גם עם קיירי האמת, את העניין של הפציעות, שזה לא רק שהם מחמיצים, כאילו עם קיירי זה באמת הרבה מעל הצוואר, אבל גם מתחת לצוואר, הוא מפסיד משחקים בשביל הרבה סיבות הבחור, וגם אני אגיד בזהירות, אבל באמת ממה שאני, מהאינפורמציה הדלה שאני אוסף בנושא של קיירי, ש... נראה שיש לו, איך אני אגיד את זה, נראה לי שיש לו איזושהי אמונה עקרונית ש-82 משחקים זה יותר מדי. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, נראה לי שהוא קצת מרגיש כאילו זה המחויבות שלו לא לשחק פול, כי אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני לא צריך לנסח את זה
בדיוק. אני מסכים איתך.
שיש לו, הוא לא כאילו הוא מאמין שיש שם איזה שהם תנאים שהם לא ריאליים, ושהם לא הוגנים, וזה איכשהו מחזק איזשהו אמונה שיש לו לגבי הזה. אני יכול לריב איתו מפה עד מחר, אני אין לי כוח בכלל לדיונים האלה, אבל זה משהו שרציתי להגיד, כאילו, כי הוא יפסיד משחקים, הוא יפסיד משחקים גם אם לא תהיה לו סיבה, כי אני באמת, אני חושב שהוא באמת מאמין שזה לא אמור להיות ככה. אני אסכים איתו מבחינת כמות, אבל זה נכון, אבל אם, אבל שיש לך שחקן שעקרונית יודע שהוא נכנס לעונה שהוא הולך לשחק ב-60 משחקים, לעומת שחקן שלא מצפה להפסיד משחקים, אז השחקן של ה-60 משחקים יפסיד קצת יותר, אבל בסדר, סבבה, דיברנו על זה מספיק. יש עוד מישהו שאתה רוצה לדבר עליו בקבוצה הזאת מחוץ לשניים האלה? זאת אומרת, הזכרנו את מקסי, הזכרנו את ג'וש גרין, הזכרנו קצת את קיד.
כן, אז א', אני חייב לדבר קצת על ג'ייסון קיד ומה שקורה איתו. אני את ההחתמה של ג'ייסון קיד בתור מאמן לא אהבתי, ברמה האישית.
גם אני.
דיברת קודם על הסיפור של ההטרדות המיניות, וזה שהביאו את ה... לא זוכר את השם שלה, יסלחו לי, אבל הביאו מנכלית, בחורה שחורה, אפרו-אמריקאית, שחתמה שם על כל הסיפור הזה, שמטרתה הייתה לנקות את הארגון מהדברים האלה, והיא התיישבה עם קיד לפני שהוא חתם, על מנת לבדוק את הסיפור הזה, ולראות שזה מאחורינו, שזה מאחוריו.
רגע, הסיפור על ג'ייסון קיד, האלימות בתוך המשפחה, נכון? זאת אומרת, אני לא מדבר על התקופה במילווקי, שגם שם היו עדויות ל... להתנהגות לא נאותה בתור מאמן. מה?
כן, אני אדבר על ההתנהגות בתוך המשפחה.
בפיניקס.
בלייקרס הוא לא הייתה את הדמות הזאת, דווקא הייתו המון טענות עליו, לא טענות, ההפך, שהוא התבגר ושהוא נראה אחרת, ושהוא מאוד חיבד את המקום של המאמן שלו, וזה פעם ראשונה שבקריירה שהוא מכבד מקום של אחרים. אני חושב שזאת הייתה הדחיפה להביא אותו. מבחינת סוג השחקן שהוא, זה מאוד התאים להדלוקה, ללמד אותו עוד קצת איך רואים את המשחק. בקטע הזה זה דווקא לא רע בעיניי. ושנה שעברה הוא הוכיח שהוא מאמן טוב. הוא הוכיח שהוא מבין כדורסל, הוא הוכיח שיש לו, יש לו מה שצריך כדי לאמן. יש לו סרטון ממשחק נגד פיניקס, שהוא צועק על דוריאן פיני סמית בקטע טוב,
כן,
שהוא
כן,
יישאר לשמור מחת. סרטון מדהים אם מישהו מחפש את זה. הוא צועק, דו, סטי הום, דו, סטי הום. סרטון כן. מעולה. ופתאום השנה משהו בדבר הזה קבע, אצל קיד, אני לא יודע מה האיש הזה עובר, כנראה שגם הוא קצת מחורפן כמו קיירי, אני מקווה שהלאט הזה יחזור, יש לו את שון סוויני, שהוא הביא איתו מהלייקרס, בחור ג'ינג'י קטן שרואים אותו רק שם לידו על הקווים, הוא הדמות ההגנתית, הוא הגאון ההגנתי שיושב לידו, הוא בעונה הראשונה הכריח את עצמו גגאון, השנה, כמו שאנחנו רואים כולם, הוא, התוכנית משחק שלו לא כל כך עובדת בהגנה, אבל בסוף, בעצם צריך לזכור שדלאס בשנה שעברה, בפלי אוף, פשוט overachieved, הם הגיעו לגמר מערב, כשהם עברו את הסדרה הראשונה בלי לוקה, בשלושה משחקים הראשונים, ברונסון שם התפוצץ, מה שנתן לו את החוזה היפה שהוא קיבל בסוף, וכשלוקה חזר זה היה מספיק כדי לעבור את יוטה ולפרק את הפרנצ'ייז הזה, סליחה יוטה, ובסדרה השנייה הם עברו את פיניקס, צריך לזכור מה הם נתנו שם במשחק 7, אף אחד לא ציפה שהם הגיעו למשחק 7, שם זה הייתה תחילת היריבות המטורפת הזאת בין לוקה לבוקר, לוקה עם המשפט והסרטון הגאוני, everybody acting tough when they up, הוא גם אמר הלילה שבפעם הבאה שדווין בוקר רוצה להגיד משהו, שלא יבוא 3 שניות לסוף המשחק, שיבוא יגיד את זה מוקדם יותר.
אתה מדבר.
אנחנו בעד. כן, אני בעד שבוקר יבוא מוקדם יותר. זהו, צריך לזכור באמת שהם overachieved. אני מקווה שמשהו בדבר הזה, שסוף סוף הקבוצה הזאת בנויה עד הסוף, הם יעשו את האפגרייד, הם ייכנסו לרידם ולקצב, ונראה איזשהו רצף. יש להם כמה משחקים לא קלים, אבל לא מאוד קשים. אחד ה... בכלל, עד סוף העונה יש להם את אחד הסקג'ואל הכי קלים, במרכאות כפולות עד סוף העונה. אני חושב שבסוף נראה אותם כן בפלי אוף, לא בפליין, שם איפשהו בין 4-6. צריך לקוות שהם לא יקבלו את פיניקס בסיבוב הראשון, כי זה יהיה קשה לעבור, אבל גם ממפיס וגם סקרמנטו, מבחינתי זה סדרות שהם יכולים וצריכים לעמוד איתם עד הסוף ואפילו לעבור.
כן, ואני גם חושב שהם יכולים לתת פייט לפיניקס, הם יכולים לתת פייט לכל קבוצה, וזה בגלל שיש להם
חד משמעי.
לוקה דונצ'יץ' בקבוצה שלהם. זה כאילו דרך מאוד סתמית להגיד את זה. אני חושב לגבי כמה דברים, לגבי היריבות עם בוקר, אני אגיד שבוקר היה מת, כאילו, עם כל הכבוד, אני חושב שהוא מבין שהוא לא בלבל. דיברנו קודם על שחקן, כאילו על לוקה בתור שחקן שאתה או אוהב מאוד או שונא מאוד, אז עם בוק, כאילו, אז אצלי זה קריס פול, אני פשוט לא יכול לסבול אותו, ואני יכול להבין
גם
כאילו
אני,
למה אנשים,
גם אני.
למה אנשים שאוהדים את הקבוצות שהוא בהן אוהבים אותו, אני יכול להבין את זה. אבל עם בוקר, אני פשוט שונא את בוקר רק במשחקים מול דלס, כל שאר הזמן אני די סבבה איתו. אבל
הוא קורא ללוקה פלופר, כשהבן אדם הוא מלך הפלופרים, יש לו כמה פלופים, גם בשנה שעברה הפלופ, וגם אתמול בלילה, אח שלי, אתה עם קווין דורנט, אתה לא יכול לעשות דברים האלה יותר.
זהו, נראה, או שהוא, טוב, לא חשוב, יש לי בטן מלאה גם על בוקר, אבל לא חשוב. על קיד כן חשבתי שזה כן מעניין, כי אתה נותן לו קרדיט שאני לא נותן לו, כמאמן, ושם נראה לי שיש לנו איזו מחלוקת. אני חושב שבאמת הגנתית, אתה יכול לחלק את הקרדיט בינו לבין סוויני, אני באמת לא יודע, אבל גם חשוב בתור מאמן לדעת על מי לסמוך, זאת אומרת, זה לא עבודה של איש אחד, אז גם אם סוויני אוכראי להגנה של הטובה של דלס, ואני כן חושב שגם היום ראינו אלמנטים שיש מה לסמוך עליהם, כאילו, מה, כאילו להעריך בהם, באיך שדלס, המחויבות ההגנתית, המיינדסט, לא יודע, אפילו השיטה, כאילו, לדעת את מי להשאיר פנוי, איך, יש סיבות להיות מעודדים מאיך שמאמנים הגנה בדלס, וזה אני נותן קרדיט לקיד, אבל התקפית אני חושב שהוא פשוט חושך, אני חושב שהוא לא מבין את התפקיד שלו אפילו, אני חושב שהוא חושב שהוא רק צריך לתת את הכדור ללוקה או לקיירי, וזה יהיה התפקיד שלהם לפתור את הבעיות, והוא לא שם אותם בנקודות הכי טובות לנצח. ראינו כל מיני מקרים שהוא הולך נגיד בסוף שעון, הקלאץ' שהקבוצה הזאת הוא על הפנים, גם בגלל הכושר הגופני של לוקה, אבל גם בגלל שהם לא מאמנים את זה כמו שצריך. אני חושב שיש להם חיסרון שם. מאמן שהולך לשתי נקודות מהירות כשהוא במינוס 3 באופן עקבי, אני חושב שזה סימן, זה סימן, כאילו אנחנו מדברים על מאמנים, כאילו אנחנו יודעים מה קורה שם. העבודה של מאמן היא מאוד מאוד מורכבת, והיא דורשת לדעת מה אתה עושה בהרבה שדות. לא רק, אפילו לא רק בהבנה של כדורסל, גם בהבנה של אנשים, גם בהבנה של ארגונים. אני מבין את כל זה, ואנחנו לא רואים הכל. אבל ממה שאנחנו כן רואים, אני חושב שקיד לא מוכיח את עצמו. אבל זהו, זה משהו לגבי זה. מעניין אותי כאילו לראות איך כל הניסוי הזה עם קיירי ישליך גם על שאר המשתנים במשוואה הזאת. ובאמת האפסייד של דלס בפלי אוף הזה הוא מאוד מאוד מסקרן אותי מהבחינה הזאת. אני חושב שקיירי בפירוש מעלה להם את התקרה. אתה מסכים איתי על זה? כאילו
חד משמעי. מה שמדהים בקבוצה הזאת, שהרצפה שלהם זה לעוף בסיבוב ראשון בחמישה, שישה משחקים, זה גם יכול לקרות, והתקרה של הקבוצה היא גמר NBA מבחינתי. שוב, אני אופטימי קצת יותר מכולם, אבל אם נדבר רגע על התקרה, וקשה להגיע לתקרה, אבל התקרה היא גמר NBA, כי גם פיניקס וגם דנבר, זה קבוצות שהן כרגע יותר טובות, כאילו, אני אקבל את מי שיגיד לי שהן פייבוריטיות על דלס, אבל בסוף, בכל סדרה, למעט גולדן סטייט, שהיא הקבוצה שאני באמת מפחד ממנה, אני בוחר את לוקה כהשחקן הטוב ביותר, ואני כנראה בוחר את קיירי בטופ 3 או 4. ובשביל שני הדברים האלה, ושני שחקנים שיוצרים לעצמם, בסוף אנחנו מכירים, זה כדורסל אחר בפלי אוף, וכשאתה מגיע לרגעים המכריעים, שני השחקנים האלה יעשו את הסטפ-אפ שמצפים מהם. קיירי דיבר הרבה על להשתלב בפעם הראשונה באמצע העונה בקבוצה חדשה, שזה פשוט לא קרה לו עדיין, ואתה רואה שהוא לא מספיק טוב עדיין, שהוא עוד צריך לשפר שם כמה דברים, גם בקבוצה וגם ברמת היכולת האישית שלו, אבל אני חושב שהתקרה של הקבוצה הזאת היא בגמר NBA חד משמעי, שוב, הרצפה היא לסיים מקום שבע בפליין, איכשהו בטעות לברוח לשם, ואולי אפילו לעוף במשחק אחד. זה יכול לקרות,
כן.
לצערי.
כן. טוב, זה ממש ממש מרתק לראות לאן הקבוצה הזאת הולכת. יכול להיות כאילו שהם דווקא יצליחו, וזה ייתן להם מוטיבציה לתת לקיירי את כל מה שהוא רוצה. אני אפילו לא בטוח כאילו אם זה משנה מה הם יעשו בפלי אוף הזה, יכול להיות שהם ייתנו לו חוזה בכל מקרה. אבל זאת אומרת, ההבאה של קיירי לגמרי, יכול להיות שהיא קרבה את הסוף של לוקה בקבוצה הזאת גם, זאת אומרת באותה מידה כמו שהיא מרימה להם את התקרה עכשיו. זאת אומרת, אני מפחד להגיד את זה, אבל זה האישו, זה השחקן, זה הבן אדם. אז זה קצת, זה יותר מלשחק באש כשאתה מביא שחקן כזה. ובאמת אולי זה חשוב להגיד, כאילו הליגה הזאת היא, אם אליפות זה באמת מה שאתה רודף אחריו, אז אתה חייב לאמר, כאילו, 3%, מי שלא זוכר מי אמר את זה, זה צחיק אותי, 3% מהליגה זוכים באליפות כל שנה, כאילו, נכון? אחת מכל 30.
לגמרי.
אתה צריך לעשות דברים קיצוניים, כדי להגיע לשם, במיוחד אם כבר בזבזת את הנכסים שלך על פורזינגיס, והטעות האחרונה שעשית, אז זאת אומרת, יכול להיות שהם פשוט חופרים לעצמם את הבור פה יותר עמוק, אבל גם, באמת, וראינו סימנים מעודדים, יכול להיות שגם באמת הרימו לעצמם את התקרה בטווח הקרוב, ואני
משפט אחד על
מתרגש.
לוקה בהקשר הזה, כן. משפט אחד על לוקה בהקשר הזה, של הטווח הרחוק, אין ספק שהטרייד הזה בטווח הרחוק הוא בעייתי, הטרייד על קיירי הוא מפחיד, הוא פשוט, הוא מרים את התקרה, אבל הרצפה
היא לא קיימת, זה תהום, הרצפה הפכה לתהום, כאילו.
חד משמעי, חד משמעי. קיירי הוא פלט ארט, וגם רעידת אדמה בו זמנית. אני חושב על לוקה שבוחנים אותו בדבר הזה כשחקן אמריקאי.
נכון, זה נכון.
וצריך לבחון אותו כשחקן אירופאי. צריך לראות מה גם יאניס, גם יוקיץ' וגם דרק, שהוא בלי שום ספק, הדמות שלוקה מסתכל עליה, הם נשארו בקבוצות שלהם, לקחו אליפויות, לא לקחו אליפויות, עשו שם את מה שצריך, נשארו בקבוצות שלהם, נתנו להם לגדול. אני חושב שלוקה שם, בניגוד לשחקנים האלה, לוקה לא הגיע כשחקן שעוד יגדל ולא האמינו בו ברגעים הראשונים, לוקה הגיע טוב מהשנייה הראשונה, אבל אני חושב שצריך לבחון אותו כשחקן אירופאי, ולא כשחקן אמריקאי בהקשר הזה.
גם לילר, כאילו צריך לתת, כן,
נכון,
החלוקה הזאת היא לא לגמרי 100%, אבל אני מסכים איתך שאנחנו, שזאת סיבה להיות מעודדים. יכול להיות שהוא באמת, מבחינתו, שחקן של המאבס וזהו.
בסוף הפרנצ'ייז הזה בנוי על דרק נוביצקי. בנוי על הפסל, מה שכתוב על הפסל זה ה-Loyalty never fades away, או בטח לא אומר את הציטוט בדיוק כמו שהוא, אבל זה הפרנצ'ייז, ולוקה שם כבר מספיק שנים כדי לדעת שעל זה הדבר הזה בנוי. דרק נוביצקי לא סתם שם ומועסק באיזה חרטה של תפקיד ומקבל קצת כסף מקיובן, כי זה לא בתקרת השכר ואין בעל שלם את זה. זאת האמת, והוא בא ויושב עם הילדים שלו ועם אשתו, ובא לחבק את לוקה מדי פעם, והוא שם בשביל להשאיר את לוקה, ואני חושב, שוב, אף אחד לא מבטיח שזה יעבוד, אבל יש סיבות להיות אופטימיים שלוקה ירצה להישאר את כל הקריירה שלו בדלס, וזה החלום של כל אלוהי דלס.
כן, חד משמעית. טוב, אני רוצה שנסיים עכשיו עם המסורת הקטנה של יובל ושלי, של MVP השבוע, אז נתתי לך שיעורי בית, האם עשית את שיעורי הבית שלך, או שאני אתחיל?
עשיתי, המורה, עשיתי.
אז מי זוכה לכבוד מבחינתך השבוע, מי עשה לך את השבוע?
טוב, אני, כשאני בוחר MVP שלי, אני מסתכל על מאזנים קבוצתיים, אני חושב שזה דבר חשוב, בסוף השחקן הכי טוב בקבוצה שמנצחת, זה צריך להיות השחקן, ואם לא הייתי כזה, אז שנקפוץ שנייה לדיון שהיה מקודם, הייתי שם את לוקה כנראה, אם לא ראשון, שני ב-MVP של העונה, כי מספרית לבד הוא משך קבוצה לבד. השחקן שאני אקח, למרות שאני אייטר גדול של הניקס, בטח אחרי שהם לקחו את ברונסון, אני לא יכול, שובר לי את הלב, הלב שלי נשבר לראות אותו שם ומצליח, למרות שאני משתדל לאחל לו בהצלחה. ה-MVP שלי הוא ג'וליוס רנדל. אני חושב שקודם כל מה שהניקס עושים זה מטורף, זה שהם ב-9-0 מאז שג'וש ארט מדמיין שהבן אדם יכול להיות כזה משמעותי, הצטרף. הם ניצחו פעמיים את בוסטון, בדבר הזה גם הבוקר, אחרי שתי הערכות, לג'וליוס רנדל, לצד הופעות של 20 ו-30, יש לו שתיים או שלוש הופעות ב-9-0 הזה, של מעל 40 נקודות, הוא שחקן של עונה כן, עונה לא, הוא לא שחקן יציב כזה שתמיד שם, אבל כשהוא כן, הוא all NBA. אין משהו, אין דרך להתווכח עם זה, והוא סוחב את הניקס, אתמול בלילה, אגב, בלי ברונסון, קוויקלי היה מדהים שם, הוא היה איש המשחק, אבל אתה רואה שרנדל שם הכל, משחק בתשעה משחקים האחרונים, ובכללי כל העונה הזאת שלהם, אז עם כל הצער שבדבר, זאת הבחירה שלי.
בחירה מצוינת. אני לא בחרתי בו, אני אגיד על... קודם כל, אני ויובל הרבה פעמים מותחים את ההגדרה של MVP ב-MVP השבוע, אני רואה שאתה הלכת הפוך, אתה מותח את ההגדרה של שבוע, ואני בעד, ובאמת רנדל, זה מטורף, הקריירה של השחקן הזה, סך הכל שחקן מעולה, חוזה גדול, הגיע לאולסטאר, נכון? יש לו רזומה מאוד מאוד מרשים, כאילו מבחינת אובייקטיבית, כאילו פשוט אובייקטיבית, אבל יש לו איזושהי, הוא קצת טובייס הריס השני, שכאילו תמיד אנחנו מצפים למשהו שהוא לא יכול לתת או משהו כזה, והוא תמיד כאילו יש איזשהו אטמוספירה מאוד שלילית כזה סביבו, שאני לא מצליח להבין כל כך למה, אבל גם אני חלק ממנה. זאת אומרת, גם אני תמיד מסתכל עליו כאילו למה אתה לא טיפ-טיפה יותר טוב ממה שאתה, ואז באמת הוא נותן לך רצפים כאלה של איזה שבוע, שבועיים, שלושה, או אפילו היה לו עונה מאוד מאוד טובה שהוא זכה בה בשחקן המשתפר. שהוא באמת נמצא מספיק טוב מבחינת היעילות האישית שלו בשביל להיות השחקן עם הכדור, ואז אם אתה מגיע ללבל הזה, אז באמת כל שאר החסרונות שלך, אנחנו, הרבה יותר קל לנו להחליק עליהם, בגלל שהvalue שלך הוא כל כך גבוה. אולי זה האישו שלי איתו, אולי באמת הוא נמצא תמיד על הקו הזה של כמעט, בין כמעט טוב מספיק לטוב מספיק בשביל להיות השחקן שמוביל קבוצה, כאילו מוביל התקפה. ועם טיבס בניו יורק, זה באמת כאילו לך תפתור את הכאב ראש הזה, אבל זה בחירה מצוינת. אני הלכתי, נשארתי בשדה של באזור של דאלאס, אבל אני בחרתי בדורנט בתור ה-MVP שלי, פשוט ההשתלבות שלו בקבוצה, שכאילו די ראינו את זה בא, כן? דורנט חוזר מפציעות כמו וולברין, כאילו פשוט זה מרגיש כאילו הוא בא מוכן, הוא לא צריך כזה חימום, וגם עכשיו במקום חדש, בקבוצה חדשה שיש להם איזושהי היררכיה, וזה לא קבוצה גרועה שהוא נכנס אליה בתור המושיע או משהו כזה, שזה כמובן כאילו הביקורת עליו מהצד השני, שהוא בוחר את הקבוצות שלו לפי זה, אבל עדיין להצליח כאילו להשתלב בצורה כזאת, וזה נראה כאילו, כמו שאתה אמרת בתחילת הפודקאסט, הוא לא יכול, אין משהו שאתה יכול לעשות כדי לגרום לו להכתיז, בעיקר תלוי בו, ונראה לי, ובשבוע האחרון הוא פשוט, הוא לא מחתיא, זה מדהים, זאת אומרת, השחקן הזה, בן 34, הוא לא מחתיא כאילו.
מי שחושב שהוא לא מכונת ההתקפה הגדולה בהיסטוריה, אז תן לעצמך איזה כמה סתירות, מכונת ההתקפה הגדולה בהיסטוריה, זכינו לראות את הבן אדם הזה, לא שחקן הכדורסל הטוב בהיסטוריה, ממש לא, גם כנראה לא טופ 5, הוא כנראה כן איפשהו בטופ 10 בהיסטוריה, אני לא כך טוב בדירוגים האלה, אבל זה
אף אחד מאיתנו לא טוב בדירוגים האלה, אבל זה כיף לעשות אותם.
אף אחד מאף אחד לא טוב בדבר הזה. בטח לא כתבי ה-NBA. אבל הוא מדהים. כן, מה יש להגיד על דורנט? אין מה לעשות נגדו, הוא מרגיש שהוא קולע, הוא קולע משתיים, משלוש, מחצי מרחק, הולך לסל, מטביע על הראש השחקנים, והוא גוף ענק, עם ידיים ארוכות, מאוד מובילי, אז גם בהתקפה, הוא תמיד מפריע ותמיד יכול להגיע ולחסום, יש לו חסימה לילה על קיירי ברבע הרביעי שם, 6 דקות לסוף, משהו כזה, מאוד משמעותית, רגע מאוד משמעותי במשחק. היה שם, אם קיירי קולע, אני חושב שזה עולה ל-7 או ל-8, ואז הם עוצרים ונותנים שלושה בצד שני של פול, לדעתי, אבל זה.
כן, לא, אני זוכר את הבלוק הזה.
אז כן.
קיירי בכלל זה, חטף כמה בלוקים לאחרונה, אחד מלברון, אחד מדורן. אם יש להם משחק נגד בוסטון, אז הייתי נזהר מטייטום או משהו, אבל האקסיות חוזרות לקיירי, זה מצחיק אותי. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו נסגור כאן, אנחנו נגיד לכולם ולכולן, לעקוב אחרי חיג'ו בטוויטר, וכן, ולשתף ולשמוח אוף, זה יובל כל הזמן מדבר על האסקפיזם, אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים אסקפיזם יותר מאי פעם, ותודה
יש לי דבר
שהצטרפת אלינו.
אחרון להוסיף, יש דבר אחרון להוסיף לפני שאנחנו מסיימים. אם במקרה הם מאזינים עם אוהדי הפועל תל אביב כדורסל ורוצים לשמוע פודקאסט, אז פודקאסט אמרו לו, פודקאסט חדש, עשינו כבר שני פרקים, ביום רביעי נקליט את הפרק השלישי, מאוד מזמין להצטרף, ותעקבו אחרי אורן, אם מישהו בטעות פה ולא עוקב אחרי אורן, אחד המעקבי NBA שאני יותר אוהב לעקוב אחריהם. היה כיף להיות פה ממש, חיכיתי לדבר קצת על דאלאס ושאנשים ישמעו את זה. זהו, אז תודה על ההזדמנות, היה ממש כיף.
גם לי, גם לי. תודה רבה, להתראות כולם.